טוב לכולם. אנחנו ביום ראשון של הסמינר ונושא הרצאה קדושים תהיו. יש פרשה בתורה, פרשת קדושים. לא על הפרשה הזאת אני מדבר באופן כללי על חיוב של כל יהודי ויהודי, בן והוא גבר אישה, מגיל בר מצווה והלאה, הוא חייב להיות קדוש. מיד נשאלת השאלה, מה שייך לבקש מאנשים בשר ודם, אוכלים, שותים, שירותים, ישנים, כולי? אנחנו הרי חצי בעלי חיים בגוף, בהנהגות שלנו, מלבד הנשמה, כן? מה שייך לומר לאדם שנוהג בכל מיני ענייני העולם הזה וכל מיני דברים בזויים, להיות קדוש כמו שהקדוש ברוך הוא? כי בתורה כתוב קדושים תהיו, למה? כי קדוש אני. בגלל שאני קדוש, אתם חייבים להיות קדושים. מה מדובר כאן? אז לפני שעונים על השאלה הזאת, צריכים קודם כל בכלל להבין מה פירוש המילה קדוש. היום ששואלים אדם מה זה קדוש, אומרים איזה בבא אחד עם כיפה כזאת, מזהב, זקן ארוך, עושה ככה עם העיניים, לא אתה משה, אל תדע, עושה ככה עם העיניים, עושה ככה פוזות עם העיניים וכו', וככה עושה לאנשים על הראש, וכולם שמים כסף בקערה, לובש איזה גלימה מרוקאית לבנה, וכבר הוא נהיה, כן? אז אני אומר לכם שהבבא סאלי היה הבבא האחרון. שומעים? הבבא סאלי זה היה הבבא האחרון. מאז כבר הבבות של היום צריכים לעיין אם הם באמת בבות או לא. בכל אופן, זה לא מה שנקרא קדוש. קדוש פירושו מובדל. מובדל. מה זה מובדל? זאת אומרת, יש כל העניינים האלה של העולם הזה, ויש עכשיו אדם שהוא מובדל משאר העולם בהנהגותיו. נכון? כשאנחנו אומרים קדושה, באנגלית מפרשים את זה holiness, holy man. אבל מה זה באמת קדוש? זו השאלה העיקרית כאן. לפני 3,322 שנה, נהפכנו באופן רשמי לעם של הקדוש ברוך הוא. לפני זה היינו נקראים העבריים, מלשון עברי, עבר. אברהם אבינו היה מעבר אחד של העולם, כולם היו מן העבר השני. אברהם אבינו הזיע הרבה מאוד שנים עד שהגיע למדרגה שהוא הגיע, לא כמו שחושבים שהוא נולד אברהם אבינו, להפך, הוא נולד בבית של מוכר פסלים, אבא שלו היה לו חנות אלקטרוניקה גדולה במנהטן, מכר פלזמות, כולם באו, עשה ביזנס, מכר פסלים, מכר מה שאתם רוצים. וילד שגדל בכזה בית, פתאום נהיה איש הכי חשוב בעולם. איך אמר לו אפרון? אמרו לו הגויים, נשיא אלוקים אתה בקרבנו, אתה הנציג, להבדיל, אתה האפיפיור של הדור, בעיניהם, כן? כי הרי יהדות עוד לא הייתה באופן רשמי. אף על פי שחלקים מהתורה כבר היו לאברהם, ליצחק, ליעקב, ליוסף, לנוח, עד אדם הראשון ברוורס, כן? אז אף על פי כן, בכל זאת התורה ניתנה באופן פומבי בהר סיני, כמו שאנחנו יודעים, לעיני מיליוני אנשים. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ככה, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה השם אלוקיך דורש מאימך? אבא בא לבן שלו, אומר, מה אני כבר מבקש ממך? מה? א', ב', ג', ד', ה', וזהו, לא צריך יותר. מה אומר הקדוש ברוך הוא לכל יהודי ויהודי? זה נוגע אלינו, היום, עכשיו. מה אומר? כי אם, מה זה כי אם? מיעוט, רק זה. זה אתה בסדר. תעשה את זה, אני מבסוט. לא צריך יותר, מה? כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. זה בעצם כל החיים. פסוק הזה, מי שמקיים אותו הוא בטוח צדיק והולך למקומו בגן עדן העליון לנצח נצחים. שומעים? שוב, אני חוזר. דרך אגב, כל פעם שיש פסוק שנותן כמה הוראות, זה הולך מהכבד אל הקל. מה יוצא פה עכשיו? המילה הראשונה בפסוק, מה? לא כמו שחושבים. היום שאתה בא, אז אומרים, כבוד הרב, אל תדבר חזק מדי, אל תהיה אגרסיבי, אז אל תפחיד, דבר נחמד, נעים, דברים שאוהבים לשמוע, סיפורים, תן כבר, אתה יודע, דברים, למה אתה מכניס ללחץ, אני יוצא מפה ככה עם מסורי מצפון. זה מה שאנשים אומרים. מה האמת? מה השם אומר? מה אכפת לנו מה אנשים אומרים? אנשים דרכם תמיד ללכת אל הקל, חיים קלים. כולנו מחפשים חיים קלים, מי יותר מי פחות. מה אבל התורה אומרת? שימו לב. דבר ראשון שהתורה אומרת, לירא את השם אלוקיך. זה הדבר הראשון, יראת שמיים. מה זה נקרא יראת שמיים? מי יודע? מה פירוש המושג ירא שמיים? מי יודע מה זה? אני הולך עכשיו להעמם אתכם. מה זה ירא שמיים?
מכבד את השם.
מכבד זה דווקא יותר מהצד של אהבה. מה זה ירא שמיים? אז אני אגיד לכם מה זה. זה קומבינציה של כמה דברים. כמה דברים. דבר ראשון, שזה הנחות מכל. זה המדרגה הכי קטנה שיש. זה פוחד מן העונש. יודע, יש דין ויש דיין. נאמר הרי עין רואה ואוזן שומעת. בכל מעשיך בספר נכתבים. אז הוא ירא מן הדין. יודע, אני היום עושה דברים, מחר יגיע לי החשבון. חשבון שמגיע בדואר, לא כל כך נעים, נכון? אז מתחילים להצטער על כל מה שקנינו, כן? אז בקיצור, הוא יודע, יש דין ויש דיין. זה מדרגה הכי נמוכה. למה זה מדרגה הכי נמוכה? הלוואי שכולנו נגיע למדרגה הזאת. מי כאן רעדה לו היד שעה בזמן שהוא בטעות הדליק אור בשבת? זה לא קורה לנו, זה דקה, חצי דקה, ועוברים, איך אומרים, לסדר היום. להיות ירא מן הדין זה מדרגה גבוהה מאוד בדורנו, אבל בתורה זה המדרגה הכי נמוכה. למה? כי זה גם לכלב יש. גם כלב ירא מן העונש. מי שיש לו כלב יודע על מה אני מדבר. פעם אחת הכלב בא, נוגע במשהו שאתה לא מרשה, אתה נותן לו איזו דחיפה, פעם שנייה אתה נותן לו סתירה, הוא כבר לא ייגע יותר. הוא יודע, בכל פעם שאני אבוא לגעת במקום הזה, אני אקבל סתירה. אז הכלב מבין, מותר, אסור, וכלב בכלל אין לו בחירה חופשית. כלב הוא חי לפי אינסטינקטים, אבל כלב מבין, הבוס שלי לא אוהב שאני נוגע בצלחת הזאת. כי פעם הבאה אני אקבל סתירה. זה כלב מבין, אנחנו לא נבין. קל וחומר, אדם שיש לו בינה, חוכמה, כן? אז זה המדרגה הכי נמוכה. והלוואי שנגיע לזה. למה אני אומר הלוואי שנגיע לזה? לפני 2000 שנה, מסופר על רבי יוחנן בגמרא, שלפני שהוא נפטר, הוא היה צדיק קדוש עליון. לפני שהוא נפטר, תלמידיו עמדו מסביב למיטתו, ואמרו לו, רבנו, מה אתה כל כך פוחד? איש כזה צדיק כמוך, אתה הולך ישר לגן עדן, למה אתה כל כך פוחד למות? אמר להם, אם אני הולך לפני מלך בשר ודם, שאפשר לחייך, לא לשחד אותו, לא יודע מה, עדיין הייתי רועד, אולי לא יצליח, עכשיו שאני הולך לפני שופט שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד, לא, על אחת כמה וכמה שאני מפחד מן הדין, כן? אז אמרו לו תלמידיו, תן לנו ברכה לפני שאתה עוזב אותנו. כבר לא יהיה לנו צדיק כמוך בדורנו. אז הוא ברך אותם ברכה שבשמיעה ראשונה נשמעת יותר כקללה מאשר כברכה. היום בדורנו מבינים מה הוא אמר. הוא אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בני אדם. הלוואי שתפחדו מן הקדוש ברוך הוא, כמו שאתם פוחדים מהשוטר בכביש, מהמורה בבית ספר וכו' וכו'. אז אני במשך שנים אמרתי, אני לא מבין, רבי יוחנן ברך אותם או כלל אותם? הרי זה לא כבוד להגיד לתלמידים שלך, הלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא, כמו שאתם פוחדים מבני אדם. עד שפעם אחת נסעתי בשתיים בלילה, מברוקלין למונסי, מי שמכיר יש כביש שנקרא פליסיידס פארקווי, חושך, אין אורות, וכל בערך כמה קילומטרים יש איזו משטרה בתוך השיחים, ושוטרים נאצים, איך אומרים? אבא של הנאצים, השוטרים שם. אתה לא יכול, זה לא כמו בארץ, אחי, היינו באותו בית ספר, מה אתה, איזה מחזור אתה בטירונות? מקסימו השוטר אומר, עזוב, רד לי מהשטויות שלך, אני כבר זוכר, תפסו אותי בארץ בדרך לירושלים, פתאום השוטר, התחלנו לדבר, פתאום אומר גם לי, קוראים מזרחי, עוד נהיינו חברים. הראה לי את הכביש, תצא מפה, עזב אותי לנפשי. כן, אבל פה אתה לא יכול לצייץ, אם בטעות אתה רוצה לפתוח את הזה, עוד יכול להוציא לך אקדח. זה פחד מוות איתם, כן? אז שהוא תפס אותי, שתיים בלילה, מותר שם 50 ואני על 80. אז אני מדבר במיילים. אז הוא אומר לי, driver's license and registration, אז הרגשתי שהיד שלי קצת רועדת כזה, כאילו אין לי שליטה על זה. כמו הזקנים שיש להם רעידות לפעמים ביד והם לא שולטים, אז אני מנסה לפתוח את המגירה והניירות מולי, ואני לא רואה, אני לא מתפקד, קפה לי המוח. אז אחרי שנגמר הסיפור איתו, אז ישבתי איזה כמה שניות באוטו, פתאום באה לי הגמרה הזאת. אמרתי, אני, כל פעם שקראתי את הגמרה הזאת, אמרתי, איזה ברכה הוא נתן להם. לפני 2000 שנה, אנשים שהיו מחיי מתים חלקם, הלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים מאנשים בשר ודם. אז אמרתי לעצמי, תראה, אני כל כך הרבה שנים מתעסק, תורה, מצוות, ואף פעם לא הגעתי למצב כזה שעשיתי איזה עבירה, וככה ראיתי. אז אם הייתי מגיע למצב הזה עם הקדוש ברוך הוא, אז באמת הייתי צדיק. אז הבנו עכשיו מה הוא אמר, כן? אז המדרגה הראשונה בעירת שמיים זה עירה מן העונש, זה המדרגה הכי נמוכה. אבל מה שנקרא עירת הרוממות. מה פירוש עירת הרוממות? כשאתה יודע אם אתה מתעסק בהתאם ככה אתה נועה כבוד. שבא איזה רב בן 20 מתחיל לתת דרשה, לא כולם ככה מקבלים אותו בכובד ראש. אבל שבא אחד בן 90 מגדולי הדור, כבר במדרגות 1,000 איש עומדים, כדי רק לגעת, לא בגלימה, כן? אני פעם ראיתי את הרב עובדיה מדבר באיזה בית מדרש בברוקלין, לפני 15 שנה בערך. אני חושב שזה היה הפעם האחרונה שהוא הגיע לארצות הברית. ואמרו לי, יהיה המון אנשים, וזה מקום קטן, תלך מוקדם. אז אני הלכתי, ישבתי שורה ראשונה, היה ריק, כמוך, הראשון, אתה מתייצב כל הרצאה. אני ישבתי שורה ראשונה, ואחר כך התמלא, עכשיו אני לא ידעתי שבחוץ יש אולי 3,000 איש. המשטרה סגרו כמה רחובות בברוקלין. זאת אומרת, אף אחד לא, רובם לא יכלו להיכנס. אז שהוא נכנס מאיזה דלת צדדית, ממש היה סכנת נפשות מה שקרה שם. אנשים כל כך דחפו, אני הייתי הראשון, כבר עמדתי, עוד מעט הייתי נופל עליו ושנינו נדבקים לקיר. למה דחפו? רק כדי לגעת לו ביד. כלום, סלח על הסך. כאילו שאתה, אני יודע, לגעת לו ביד, זה כל העניין, כי הוא היה צריך להתחיל לדבר, לא היה זמן עכשיו לברכות. אז תראו מה זה, שמבינים במי מתעסקים, זה... בהתאם כך מתנהגים. שאדם מבין את גדלות הקדוש ברוך הוא, מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יש לו זמן להתעסק בפרעוש כמוני, זה נראה דבר שלא נתפס בשכל. גלקסיות, מיליארדים של גלקסיות, כוכבים, מערכות שלמות של כוכבים ענקיים פי 1,000 מכדור הארץ, כל אחד ומעלה, והכל זז, וכל העולמות, ועולמות עליונים, ושבעה רקיעים, ומלאכים, ו... ואני, הפרוש, אכפת לו איך הנחתי תפילין, ומה יצא לי מהפה, ואיך אני מתלבשת וכו'. זה דבר שקשה להקל אותו. אבל מה עם התורה אי אפשר להתווכח? זה מכתב, מכתב רשמי מהקדוש ברוך הוא, וזה ככה כתוב. בואו תראו, אני אקרא לכם כמה מהדברים. אז הדבר הראשון, יראת שמיים. כמובן שאהבת השם זה חשוב, אבל זה השלישי בפסוק. קודם כל, יראה, ליראה את השם אלוקיך. שזה כולל בתוכו עירת הרוממות בעיקר, וגם עירת העונש. ולעבוד את השם אלוקיך, כן? קודם כל עירה, אחר כך ללכת בכל דרכיו. מה זה ללכת בכל דרכיו? רק את הקדוש ברוך הוא מותר לחכות. אני אסביר לכם, יש אנשים מתחילים לחזור בתשובה, באים לישיבה. פתאום הוא שבועיים בישיבה, אתה מביא לו עוגת קצפת לכינוח, לא, אני כבר לא נוגע בדברים האלה. אחרי, הוא אומר, עוד שבוע, אתה מביא לו ופל? לא, אני מתנזר מזה. מה, ההורה איזה 1-20 שנה בישיבה, הוא כבר עבד על עצמו חזק על התאוות שלו, אז הוא מנסה לחכות אותו. יש כמה בעיות בלחכות אנשים. א', אתה לא במדרגה הרוחנית שלו, מה שלא אפשרי, יכול לגרום לך לקריסה טוטלית. דבר שני, לא כל יהודי יש לו את אותו מבחן בחיים. יש אדם שהניסיון שלו זה בתורה ועמל התורה, ויש אדם שצריך להיות שוחט, לעמוד בשוק ולשחוט כבשים. ודווקא זה התיקון שלו. ויש אדם שצריך להיות מורה של ילדים דווקא. ויש אישה שצריכה להיות ככה והיא צריכה להיות ככה. יש את הדברים הכלליים שכולנו מחויבים, זה ברור, כן? שבת, צניעות, קדושה, כשר וכו'. אבל לכל אדם יש את הניסיון האישי שלו בחיים, את התיקון, הכיוון שלו בחיים. שזה, אני חושב, אחד ההרצאות, איך אני יודע את התכלית שלי בחיים, אם יהיה לנו עוד זמן לדבר על זה בהמשך היום. אז בכל אופן, ללכת בדרכיו הכוונה, מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. תלמד מהקדוש ברוך הוא את המעלות שלו. מה המעלות שלו, תנסה לחכות אותו. אותו מותר לחכות. אבל אחרים, זה כבר לא עניינך, כל אחד והתיקון שלו. הדבר השלישי, לאהבה אותו. לאהבה את השם. איך מתאהבים בהשם? אפשר לצוות על מישהו לאהוב את הקדוש ברוך הוא? איך אפשר כזה דבר? עכשיו איזה בחורה באה אומרת לבחור, תתחתן איתי, תאהב אותי. אומר, אני מנסה, לא יכול, מצטער, אני חייב לשבור את השידוך. אז היא אומרת, לא, אל תדאג, זה, היא מנסה לעשות כל מה שאפשר. אם הלב נתפס, נתפס, לא נתפס, אין הסבר לדבר הזה. אפילו שהיא צדיקה הכי גדולה בעולם, לא תמיד זה נתפס. היום אנחנו יודעים שזה עניינים של שידוכים, זה הכל גזרות משמיים, אבל באופן כללי, נאמר בעולם החילוני, לפעמים הבחור משתדל מאוד לתפוס בחורה או הפוך, וזה לא תופס. ומה שלא תעשה לצוות על הצד השני להתאהב בך, זה לא תצליח. אתה יכול שיחבב אותך, שיעריך אותך, וכולי, אבל להתאהב בך זה בלתי אפשרי. אז איך...
קיים גם בעידה אחרת, מה שהרב אהרון לוי אמר, גם בשידוך שזה
יוצא דתיים,
אם אין
משיכה,
אז לא,
או
מה שהדבר הראשון,
אתה
צריך, זה...
100%, ודאי, מה השאלה? זה ככה צריך. אם אחרי 3 פגישות רואים שלא מתעורר משהו בלב, חייבים לחתוך את זה. ואני תמיד אומר לאלה שמתייעצים איתי בנושאים האלה של שידוכים, אל תשמע לציבור. תיזהר, לא לפעול לפי לחץ של החברה. האהבה תבוא אחר כך, איך אומרים באנגלית? בלוני. בדור הזה, על אחת כמה וכמה, אם אחרי 3 פגישות שישבת שעתיים כל פגישה, משהו קטן לא יתעורר בלב, מסתם הזה כבר לא יתעורר. וגם אם נאמר יש סיכוי שזה יתעורר, אפשר לקחת כזה סיכון? לקחת על דבר שרוב הסיכויים שזה לא יקרה, לשעבד את ה-30-40 שנה הבאים שלך לדבר שאולי יום אחד יקרה, זה לא מציאותי. חייבים שיהיה איזה סוג של התעוררות בלב. לפעמים זה באמת לוקח קצת זמן, כי גם אחר כך מכירים את האדם, רואים את המעלות שלו, אז זה מעורר יותר את האהבה. אבל עדיין צריך שיהיה מה שנקרא גם לא רק אהבה, גם איזה תאהבה חומרית בין אחד לשני, כן? כתוב שאסור לאדם להתחתן עם אישה לפני שהוא רואה אותה, כדי שלראות שהיא לא תתגנה עליו. פתאום עכשיו הוא יבוא, הוא לא שם לב מי זאת, מה זאת, היה עסוק בתורה, כן? ופתאום, איך אומרים, הוא אין לו שום דבר עם אשתו, אז עכשיו הוא 20 שנה צריך להיות איתה. אז נקודה שאדם אסור לו לעשות את זה, חייב לראות אותה לפני, כן? אפילו אם הוא צדיק הכי גדול, שלא כך מעניין אותו העולם הזה, אף על פי כן הוא צריך שאשתו תהיה נאה בעיניו, שיהיה לו משיכה אליה. בכל אופן, נחזור לעניין. אז הוא אומר ככה, לאהבה את השם, הרמב״ם אומר שאם אתה מתבונן היטב, מתבונן היטב בנפלאות של הבריאה של הקדוש ברוך הוא וכל מה שהוא עושה למענך, חייב שתתאהב בו בסוף. כשאתה רואה כמה השם, כביכול, המילה תרח היא לא נכונה, אבל רק לצורך הנקודה, כמה תרח עבורך וכמה השתדל בעדך, למשל, שאתה אוכל, השם לא היה חייב לעשות שהאוכל יהיה טעים. יכול היה להיות אותו טעם, כמו של מים, כמעט ואין טעם, זהו. כל מה שאתה אוכל אותו טעם. הכל היה יכול להיות חום. תארו שכל העולם היה חום או אפור. אין צבעים. מה חייב לך לעשות לך צבעים? הכל העולם צבע אחד, כמו פעם, שחור לבן, טלוויזיות של פעם. לא יודעים כלום, עיניים, צבע, כלום לא יודעים. הכל שחור לבן. כן? יכל לעשות את העולם כזה משעמם, למשל, בכל מיני דברים שאנחנו מתעסקים בהם. למשל, אדם רוצה להביא ילד לעולם. בשביל מה הוא היה צריך לערב בזה הנאה פיזית? היה עושה את זה משעמם. באים, לוחצים אחד לשני על האוזן, וגמרנו, יש ילד. מה צריך עכשיו? כן. אז אתם רואים שהקדוש ברוך הוא הכניס בעולם הזה סוג של הנאות פיזיות. איך אומרים? לא אכפת לי שתהנה פה ושם. אל תהפוך את זה להתמכרות. זה העניין שהתורה מזהירה. יש עניין ליהנות ויש עניין להתמכר. כשאתה כבר מגיע להתמכרות, עברת את הקו האדום, אז אתה בצרות. אבל פה ושם, בדברים המותרים, ובזמן המותר, הקדוש ברוך הוא מסכים כזה דבר. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור שנייה לנקודה הראשונה, שאמרנו, דיברנו על יראת שמיים. מי יודע בתורה מה ההפך של יראת שמיים? כשאתה אומר, אדם פלוני ירא שמיים, וההפך של ירא שמיים, מה זה? למה? לאו דווקא, יכול להיות זקן גדול ואין לו יראת שמיים, זה לא אומר. חילונים, ברוב המקרים, באמת הם לא מכירים את השם. ברוב המקרים לא מכירים את השם, אז איך אתה תירא מהשם אם אתה לא יודע בכלל מי זה, כן? אבל בכל מה שאני מנסה להסביר, בתורה יש דבר והיפוכו. נאמר, יש שחור לבן, יש אהבה, שנאה, כן? יש, אז יש אדם שאכפת לו מהציבור, אז ההפך, אנחנו יודעים, זה אגואיסט, כן? אז מה זה עכשיו ההפך של ירא שמיים? לכאורה, היינו צריכים לומר, אין לו יראת שמיים. ירא שמיים, אינו ירא שמיים. זה צריך להיות ההפך, נכון? זה לא מה שכתוב בתורה. שמשה הלך לפרעה, הזהיר אותו על המכות שעתידות לבוא. אחד המכות הוא אמר לו, כל החיות ימותו. החיות שיהיו בחוץ, כולם ייפגעו. אז המצרים, התורה אומרת, אלה אשר יראו את דבר השם, הניסו את הבהמות שלהם והכביאו אותם בתוך הבית. ואלה שלא הכניסו את הבהמות, איך התורה קוראת להם? לא אלה אשר לא יראו את דבר השם. אלה אשר לא שמו את ליבם, לא שמו לב. זאת אומרת, שימו לב, זה דבר עמוק ומדהים, ממש מדהים מה שהולך פה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עכשיו, איך אומרים, אוצר, למי שמבין מה כתוב כאן, שאחד שהוא לא ירא שמיים, הסיבה, השורש של זה, כמו שהרמח"ל כותב, שהוא לא מעיין, לא מעיין בעיון רב על כל פרט בחיים. לא שם לב לפרטים הקטנים. הגדלות, ההבדל בין אדם גדול לאדם בינוני, מתבטא בדברים הקטנים. שניהם מתפללים, שניהם מניחים תפילין וכו'. אבל יש את הדברים הקטנים ששם רואים כמה אתה ירא שמיים. או שאתה מזלזל, או שכל דבר קלה כבחמורה, אין אצלך חשבונות. זה העיון על החיים. לא רק העיון במצוות, אלא העיון על השגחת השם. האם זה מקרה מה שקרה פה? האם כזה דבר? אני אתן לכם דוגמה. אני פעם אחת מאוד מאוד נדעמתי מנס שהקדוש ברוך הוא עשה לי, אף על פי שהנס הזה חסך לי 30 דולר. אז ברור לכם שלא ה-30 דולר זה מה שעניין אותי, כן? אבל איך זה קרה? הצורה שזה קרה, הייתי המום שבועות. הלוואי שהייתי עושה מה שממליצים, לכתוב יומן על כל הניסים שקורים ביני לבין השם, ביני לבין הציבור שלי והשם ביחד, כן? עניינים של השגחה מדהימה. פעם אחת אני נכנס הביתה, בצהריים, אני רואה את אשתי עומדת במטבח עם הטלפון, עם קרדיט קארד, כרטיס אשראי. עכשיו, ברוך השם, אצלי בבית זה מעשה מאוד נדיר. יש בתים, האישה, הקרדיט קארד תלוי לה על האוזן, שיהיה זמין, כן? אבל אצלי, ברוך השם, אשתי כבר עברה את השלב הזה בחיים, שהיא מחפשת כל מיני צעצועים לשמח את עצמה. אז אני אומר, אם אשתי עומדת עם קרדיט קארד, זה כנראה משהו חשוב, אז הסתקרנתי. אני אומר לה, מה את קונה? היא אומרת, נגמרו לנו הצ'קים, צריכים להזמין פנקס צ'קים חדש. אז אמרתי לה, ואיפה את מזמינה? מאיפה שהזמנו לפני שנתיים? אז אני אומר לה, כמה עולה? אומרת לי, 360 צ'קים, 85 דולר. אני אומר לה, מה זה? 4 צ'קים בדולר, חתיכת נייר, מה יש בזה, זהב? זה נשמע לי לא הגיוני, אמרתי לה. לפני שנתיים קנינו 1,000 צ'קים ב-20 דולר. איך נהיה 360 ב-85? משהו פה לא הגיוני. אמרתי לה, תני לי שנייה רגע. אני בא למחשב, פותח גוגל, שמתי printing checks. יצא לי, לא מגזים, אלפים, מאות של דפים ואלפים של שמות. באמריקה כל אדם שני מדפיס צ'קים. אתה נותן לו צ'ק, הוא מדפיס, חייב אותך, מה אכפת לו, עשה קצת כסף, סטודנטים וכו'. אז אני רואה כל כך הרבה שמות, אמרתי, וואה, מה, עכשיו אני אתחיל לבדוק אותם בשביל לחסוך 30-40 דולר? אמרתי, ריבונו של עולם, בוא נלך על אחד מהם, נראה מה יצא. מסתכל, בום, לחצתי, נפתח חברה, אני מסתכל, 600 צ'קים ב-36 דולר. הרבה יותר זול, רבע מחיר. אמרתי, או, זה טוב מספיק. אני אומר לה, הנה, אני מצאתי, אבל אני רואה שיש שם 800 נאמבר, טול פרי. אני אומר, אני מעדיף טלפוני מאשר, תלחץ פה, תלחץ שם, בוא נטלפן הכי, הכי מהר. אני מטלפן, אומרים לי, for sales, press one. אני לוחץ אחד. בא איזה אחד אמריקאי לטלפון, מרים את הטלפון. אני אומר לו, שלום, אני רואה פה צ'ק מספר כך וכך, אני רוצה להזמין. אני אומר לו, תגיד, המחיר הזה זה כולל משלוח או לא? הוא אומר, לא, משלוח זה לחוד. ישר ישראלי מה חושב, הנה עובדים עליי. עכשיו יכניסו לי את המשלוח והכל בלוף. אמרתי לו, כמה עולה המשלוח? אומר לי, תלוי לאן. אני מספר לכם כל פרט בסיפור, לא משמיט מילה אחת. אומר לי, תלוי לאן. אני אומר לו, מונסי, ניו יורק. מה עכשיו הוא היה אמור להגיד? היה אמור להגיד לי מחיר, ובזה לגמור עניין. כן, כן, לא, לא. נותן לו את המספר כרטיס אשראי ונגמר. אומר לי, where in Monsey? רגע, רגע. עכשיו אמרתי, מי יודע, אולי זה בלוף, זה שודד, אני אגיד לו את הכתובת, יבוא אליי בלילה, כן? אז אני אומר, אני לא אגיד לו את הכתובת המדויקת. קודם כל נראה מחיר, נראה אם שווה להתעסק איתו. אני אומר לו, High View Corner of Nelson Road. אני אומר לו, תצומת ליד הבית שלי. אומר לי, there's no shipping. אין משלוח. תבוא היום בערב לשיעור של הרב שלייזינגר ב8:30 ואני אביא לך את הקופסה. הוא אומר לי. אז אני אומר לו, מה אתה ממונסי? חכו, הסיפור עוד לא התחיל. מה אתם שמחים? אני אומר לו, מה אתה ממונסי? אומר לי, yes. אני אומר לו, ואתה בא לשיעור כאן כל יום? אומר לי, כן. אמרתי, אז אני בטוח מכיר אותו, אני מתפלל שם ערב לפעמים. אז אני אומר לו, ואיפה אתה גר במונסי? אומר לי, בייטס דרייב. אני אומר לו, אני גרתי בבייטס דרייב. איזה מספר? צריך להמשיך או לא? באותו בניין שגרתי הוא גר. עכשיו תחשבו, 350 מיליון איש באמריקה. אלפים של אלפים של אלפים של חברות. סתם בחרתי אחד, כך זה היה, איך אומרים, בהן צדק, בדיוק, במילה במילה ככה זה היה. אז אני בלילה אין לי זמן לבוא, כי אני בהרצאות, אז למחרת נסעתי לשם, איפה שגרתי, והבת שלו נתנה לנו את הקופסה, הייתה כבר מוכנה למחרת. אתם מבינים? עכשיו, מה השם רצה פה? לחסוך לי 30 דולר? זה כבר יכול להביא לי את זה בדרך אחרת, זה לא עורר אותך, חביבי. כל דבר מושגח עד הפרט האחרון. פעם ראיתי דבר מאוד יפה. מוכרים את יוסף הצדיק לעבד, ולא לשכוח, זה לא כמו היום שיעקב יכל לעשות יוסף בן יעקב גוגל, או הוא שר האוצר של מצרים, או שלח לו פייסבוק, הודעה, הוא יבוא יד. זה לא היה ככה. ברגע שהילד שלך הלך, לא תראה אותו לעולם. אפילו אם הוא חי, אין כבר נפקמינה, כי הוא לא תראה אותו לעולם. אין טלפונים, מה, איך תגיע אליו? לך תחפש אותו עכשיו בעולם, איפה הוא, כן? אז הלך יעקב, בן בחי, בן באמת, יעקב כבר היה מבין בראש שלו שלראות אותו, הוא כבר לא יראה אותו. אבל עכשיו מוכרים אותו לערבים, והערבים לוקחים אותו שם למצרים, ומה קורה פה עכשיו? כתוב שלהבדיל מתמיד הם לוקחים איתם נפט, כבר מאז הם שלטו בנפט, כן? אז הם לוקחים איתם נפט, אז הריח של הנפט הוא לא כל כך נעים, להיות עם זה כמה שבועות בדרך. אז הקדוש ברוך הוא דאג שאלה שקנו אותו להבדיל מנפט, הביאו בוסם. אז אני שואל, מה אכפת לנו עכשיו נפט או בוסם? בן אדם גמרו עליו בחיים, ילד צעיר, נער צעיר, זורקים אותו להיות עבד במקום שמי יודע איפה. שמים אותו, קושרים אותו על גמל, לוקחים אותו ככה עבד. אכפת לו עכשיו אם יש נפט במטען שלהם או בוסם? מה השם עשה לו? גמר עליו, נתן לו קווטר? מה? כמו אחד עכשיו, לקחו לו 100 מיליון דולר, אומרים לו, טוב, תשמע, הנה, תתנחם, קח 360. צ'ק. מה זה ניחם אותו בכלל? לא. אלא מה, מי מבין מה הולך פה? מה עכשיו היה חשוב לקדוש ברוך הוא לשים שם בוסם? גם בצרה הכי גדולה של האדם, תמיד יש נקודת אור אפילו קטנה ביותר. לאותת לך, אני איתך. אל תדאג, זה עכשיו זמני. אנחנו הולכים לזה, יש איזה תהליך שהתחיל פה עכשיו. לא עזבתי אותך. אתה רואה, הנה, אם הייתי עוזב אותך, אז באמת לא היה טוב, כלום, הכל רע. תמיד פינו, עצרו איזה אדם, אימיגריישן, שדה התעופה, פתאום הוא שומע טלפון, אייזי גינסבורגר מנסה לשחרר אותו. אפילו שלא מצליח, לא משנה, אתה רואה, השם איתך, הנה כבר פועלים למענך, מנסים, אל תאבד תקווה, זה המסר, וראיתם מה יצא מזה, רק טוב, בסופו של דבר יצא מזה רק טוב. נחזור לענייננו, אז לאהבה את השם ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך, מה פירוש לעבוד? אמרנו כבר ללכת בדרכיו, אמרנו כבר לירא את השם, אמרנו כבר לאהוב אותו, מה עוד נשאר? מה זה עכשיו לעבוד את השם אלוקיך? מה נקרא, מה זה נקרא עבודת השם? מסבירים חז"ל, עבודה שבלב. יש שלוש קטגוריות בעבודה של הלב. מה הם? אמונה, ביטחון, תפילה. אלה הדברים של הלב, כן? אמונה בהשם, ידיעה של השם, ביטחון בהשם, שהוא זן, הוא פרנס ודואג והכל בהשגחה. יש הרבה שחושבים, יש כזו דעה, אבל החזון איש חולק עליה, ועוד הרבה אחרים, שאדם חושב, מה, אני אין לי ביטחון מלא בהשם, כל מה שאני רוצה אני מקבל. ויש באמת דעה כזאת שאפילו הרשעים מקבלים מה שהם רוצים, אם הם הגיעו למדרגה של ביטחון אבסולוטי בקדוש ברוך הוא. אבל החזון איש אומר שהאמונה, ביטחון בהשם, שכל מה שהשם עושה זה לטובתו של האדם, לאו דווקא שכל מה שתרצה תקבל. למשל, יש אדם מתחתן, מתפלל, רוצה להתחתן עם מרים. יש איזו נערה אצלו בשכונה, מאוד מאוד רוצה שישתחו לו אותה. רק על זה הוא מתפלל. אבל מי אמר לך שהאישה הזאת היא טובה בשבילך? אולי לא שורש נשמתך, לא השידוך שלך, אפילו שהיא בחורה צדיקה, יפה, הכל טוב ויפה, אבל היא לא בשבילך. איתך, אתה והיא לא יעבוד. אז הוא מתפלל, מתפלל, מתפלל עליה. בסוף השם נכנע לתפילה שלו, אומר, טוב, התפללת כל כך הרבה חודשים, זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. מה יצא מזה? שלושה חודשים אחרי זה, אתה שומע, התגרשו. אז מה יוצא? מה אתה מתפלל על דבר שאתה לא יודע אם הוא טוב או רע? אותו דבר, מה אתה בוכה על דבר אם לא ברור לך אם הוא טוב או רע? אדם לא יודע, עכשיו פספס טיסה, הוא בוכה. מי אמר לך, אולי ניצלו חייך. מה אתה בוכה על דבר שלא ברור אם הוא טוב או רע? מילא ברור שזה רע, לכאורה, כן? אז אני מבין למה אתה עצוב. אבל דבר שיכול להתפרש לשני צדדים, מה אתה בוכה? אולי זה עכשיו ניצלו חייך, אולי בזכות זה ייצא לך דבר גדול. כן, זוכרים את ההוא בסיפור של ההרצאה של יום שישי? שעלה למטוס, כל כך רצה פרס קלאס, לא היה פרס קלאס. בסוף נכנס בפנים, קיבל 60 אלף דולר. היה פרס קלאס, לא היה 60. עכשיו זה לא רק 60, זה כבר כל שנה 10, מאז ועד היום זה כבר נהיה אולי 250,000. היה לפני הרבה שנים הסיפור הזה, כן? טוב, נחזור לעניין. אז לאהבה את השם אמרנו אמונה, ביטחון, תפילה. העניינים האלה של אמונה, ביטחון ותפילה זה כמו עבודה בג'ים. אדם בא לג'ים, מתחיל 5 קילו. אחרי 5 דקות, תן מנוחה, כואב הידיים. למשל, אם אני 5 קילו, 2 שניות, גמרנו, התעייפתי. תן לנוח. אבל אחרי שנה הוא כבר לא מבזבז את הזמן על 5 קילו, זה כבר 50, לא? ואחרי 5 שנים זה 300 כבר. ככל שהאדם מתפתח, ככה גם רמת הניסיון של העולה בהתאם, כן? כי אם לא, מה אתה נותן לי מבחנים של כיתה א'? אני כבר באוניברסיטה, מה זה שייך אליי? אז הקדוש ברוך הוא מעלה את רמת הניסיון של האדם בהתאם להתקדמות שלו. ככל שהניסיון יותר גדול, גם הרווח יותר גדול. ככל שהניסיון יותר קשה ואתה עומד בו, הרווח שלך הרבה יותר גדול. איך אומרים כל יום? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לא להעניש את ישראל, לא לענות את ישראל בעין, אלא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. כיוון שרצה לתת להם הרבה הרבה פרסים, אז בגלל זה הוא נתן להם תורה ומצוות, כמה שיותר יהיו עסוקים בעניינים של קדושה. אז בכל אופן, אז עבודה שבלב, זאת אומרת, מה הכוונה שזה דומה לעבודה בג'ים? שחייבים כל הזמן לעבוד על זה ולקדם את זה, לפתח את זה. אם אדם הגיע עכשיו למדרגה של אמונה גבוהה מאוד, הוא מרגיש דבוק בהשם, אין לו שום ספק, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, יש לו שלוות הנפש, הכל טוב ויפה. יש רק בעיה אחד, שבוע אחרי הוא ירד לאפס. איך יכול להיות? אם אתה לא עובד על זה כל הזמן, כמו אדם, בנה גוף, הפסיק להתאמן, הכל יורד, נהיה רך, כל השרירים נהיו שק מים. אתה חייב כל הזמן to maintain it. זה לא דבר שעכשיו יישאר לך לנצח. הסקת עכשיו מדרגת ביטחון, שבוע, שבועיים ירדת, הלכת למקום של אנשים לא צנועים וזה, הכל יורד לאפס. אתה חייב הכל מחדש לבנות, זה לא פשוט. אז הדבר האחרון, מהו? לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. אז אמרנו, עירה, ללכת בדרכיו, לאהבה אותו, לעבוד אותו בכל לבבך ובכל נפשך. והדבר האחרון, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. אלה חמשת המדרגות בקדושה של האדם, בעבודת השם שלו בחייו. כותב הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאתו, כותב ככה. שימו לב. טועים בני האדם שידמו לעצמם שהחסידות תלויה באמירת מזמורים. שאדם רוצה להגיע למדרגת חסיד, שזה מעל צדיק. יש הרבה שחושבים שזה תלוי בכמה תהילים אני אקרא כל יום. או וידועים ארוכים, חטאתי, יביתי, בוכה כל היום, כל היום מכה ליבו. או צומות קשים, או עינויי הגוף, כגון גלגולי שלג, שהיו עושים כל מיני, הולכים, מורידים את החולצה, מתגלגלים בשלג, זה כפרה על האבונות שלי, כן? כל אלה הם דברים אשר אין השכל נוח בהם. זה מדרגה, איך אומרים? הכי נמוכה שיש. בסדר, ברור שזה מועיל, ככמה שאדם יותר צם וקורא תהילים, וזה, זה מועיל לו, ברור. אבל זה לא הדבר העיקרי, זה לא הדרך האידיאלית, זה לא מה שהשם חפץ בו, שאנשים יתענו רק. יום בשנה, יום כיפור, תתענה. שער השנה תתעסק בבנייה, לא בעינויים ובצומות ודברים כאלו. וגם להתפלל צריך, וגם לקרוא תהילים צריך. אבל זה לא מה שיעשה אותך במדרגה של צדיק גדול. אני מכיר איזה אחד שגומר כל בוקר, מקם בחמש, קורא ספר תהילים שלם, אחר כך בא לתפילה, מתפלל, והוא הולך לעבוד, קבלן בניין, והוא הגנב הכי גדול שהכרתי בחיי. רק גונב מאנשים, מרמה אותם, מרמה את הלקוחות, מזייף צ'קים, גומר תהילים כל בוקר. אתם רואים שזה לא עשה אותו אדם יותר טוב. הוא גם צם בכיפור. אבל הולך ונהיה יותר ויותר מושחת עם השנים. זאת אומרת, כל זה זה חשוב, זה לא עיקר העבודה בחיים. נתקדם הלאה. כותב הרמח"ל, חייב אדם להסיר את כל המכשולים וכל המסכים בינו לבין השם. יש כל עבירה שאדם עושה יוצרת מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואיך נמלט מן ההבל העולמי? מכל האבל שיש בעולם, המשכח את היראה מליבנו. הוא נותן עצות איך להתגבר על כל תאוות החברה. אדם הולך, חוף הים, זה אנשים, איפה שהוא הולך, כל מיני אנשים לא מתלבשים, זה, הוא הולך לכל מיני מקומות, זה משפיע עליו, זה מוריד אותו בביזנס, עובד במנהטן, עובד במקומות שאין שם הרבה אנשים צדיקים. להפך, זה מלא באנשים שהם והשם אין ביניהם שום קשר. כל היום ניבולי פה, כללות, נשים ערומות, זה מה שהוא רואה כל היום. בין המצב הזה שהוא נמצא בו להיות ירא שמיים גדול, הסיכויים הם לא כל כך גדולים. כן? אז א', הפתרון הכי טוב זה לברוח משם. אז למה האדם לא בורח משם? פרנסה, רבי, פרנסה. איך אני אשלח את הילדים לישיבה? איך אני אביא אוכל הביתה? זה העבודה שלי. אני יודע רק להיות ב-47th Street. אני צורף, אני זה, אני לא, מה, איפה אני אלך? זה רק שם. ככה הוא אומר, נכון? זה באמת בעיה, כי אדם שמדבר ככה, אין לו בכלל אמונה בהשם. לא שאין לו אמונה גבוהה. אין לו אפילו אחוז אחד, כלום, אפס. בגלל שהוא חושב שהשם צריך שהוא יעמוד בסדום ועמורה וימכור זהב, כדי שיהיה לו מה לאכול. הבנתם? אתם יודעים כמה אנשים אומרים, אני רוצח שכיר, פרנסה, מה אני אעשה? יש לי ברירה, אני לא יודע לעשות כלום, אני אנלפבט. אז אני הורג מישהו, נותנים לי 30 אלף דולר, אז אני משתדל לא להרוג הרבה, רק לפי הצרכים שלי, כן? אז מה? פרנסה! פרנסה! פרנסה אינה מקדשת את האמצעים להשיג אותה. אם תפתח בהשם, אולי תוכל חצת 6 חודשים. אבל אל תדאג. בסופו של דבר רק תרוויח ולעולם לא תפסיד מזה שאתה עושה את רצון השם. אני רוצה להראות לכם על המסך כמה דברים שהשם אמר לנו שצריכים לעשות. לא הכל, אני אדלג על הרבה כי אין לנו הרבה זמן. בכל מקרה, כמה פסוקים, אתם יודעים לראות את זה מול העיניים זה תמיד טוב. שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. ולמדתם אותם, דבר ראשון, חייב כל אדם ללמד. עמנו ברית, חורב זה הר סיני, לא את אבותינו קראת השם את הברית, כי איתנו, אנחנו, אלה פה, היום, כולנו חיים, פנים בפנים, דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. הפסוק הזה הוא פסוק חשוב מאוד, מאוד 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 חשוב. למה? מה שכתוב כאן, משה פונה אל העם, מביא להם ספר, הם קוראים עכשיו בספר את הפסוק הזה. אם הפסוק הזה לא היה נכון, התורה הייתה מתבטלת עוד לפני שהיא התחילה. אף אחד לא היה מסכים לקבל את חוקי התורה. למה? היו אומרים למשה, כתוב שאלוקים דיבר איתנו פה פנים בפנים. אנחנו עומדים פה, מישהו כאן שמע את אלוקים? מישהו פה ראה את משה ואלוקים מדברים? שירים את היד. מספיק שאיזה נער אחד היה מרים את היד, אומר גם אני עומד פה, ולא ראיתי שאתה מדבר עם אלוקים, ולא שמעתי את אלוקים כמו שכתוב כאן. הרי אם זה ספר מבורא עולם, לא תיתכן בו טעות. לא יכול שיהיה טעות בספר. אי אפשר להגיד אתמול קרה כך וכך וזה לא היה. אם כתוב את זה, זה סימן שזה טיפש כתב את זה, לא אלוקים. אז אם אלוקים כותב לך בתורה, כולכם שמעתם אותי מדבר עם משה. סימן שכולם שמעו. כי אם אחד לא היה שומע, כולם שמעו. אחד לא היה שומע, זה גם כן היה שקר. אם אחד היה מרים את היד, אומר, סליחה, משה, הם אומרים שהם שמעו, אבל אני לא שמעתי. אז כבר היה טעות בתורה. אז מי שפיקח, מיד היה אומר לו, אתה אומר שאלוקים נתן לך את הספר הזה? אבל יש כאן טעות, איך אלוקים טועה? הוא אומר שכולנו שמענו. מכאן אנחנו רואים, לא שעכשיו בא אבא שלך אומר, סבא של סבא שלי קיבל תורה. לא, כולכם פה עומדים עכשיו בשידור ישיר, קיבלתם תורה. בגלל זה, כולם נהפכו לדתיים בן רגע. מה חשבתם, פתאום משה עשה ככה וכולם נהיו דתיים? לא ייתכן. אלא מה? אלא מה? משה בא בכוח מה שכתוב בתורה. למשל, כתוב יורד לכם מן מן השמיים. יורד או לא יורד? אם לא יורד, הנה טעות בתורה. הבאר זזה איתכם. זה הפסיק? יש עוד צד. משה מה אומר? הבאר זזה איתכם, כן? מה, אם הבאר לא זזה, אומרים, איזה באר אתה מדבר? מה, אתה מספר לנו צ'יזבטים? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, תראו. אם אני בא אליכם בתור סיפור, עליבאבא ו-40 השודדים, סיפור, מה אני בא? אני אומר לכם, רבותיי, אלוקים מינה אותי להיות הנציג, הנביא. נתן לי ספר, אף אחד מכם לא ראה, אני באתי מאיזה מקום, והנה הספר הזה, הוא אמר לי לתת אותו לכם. עכשיו, אם אתם לוקחים את הספר הזה, אתם פותחים את הספר ואתם רואים שאחוז גדול מכם חייב עכשיו להתגרש. למה? כי כתוב, ערוות דודתך לא תגלה דודתך היא. אסור לך להיות נשוי לדודה שלך. והרבה מהם היו נשואים לדודות שלהם. זה לא היה אסור. לפני מתן תורה הכל היה בסדר, כמו שמתחתנים בני דודים עד היום. אז התחתן עם האחות הצעירה של אבא שלו, שהיא יותר צעירה ממנו, מה הבעיה? אם אבא שלי יש לו אחות שהיא יותר צעירה ממני, אני רוצה יום אחד להתחתן איתה, לכאורה מה הבעיה פה? מה נגד ההיגיון? אז אלפים פתאום עכשיו גילו שהם חייבים להתגרש, יש להם אישה, ילדים, פתאום הם רואים בתורה, אני לא יכול לגעת באשתי, כי היא דודה שלי. עכשיו אלה, אותם אלפים או עשרות אלפים, שהיו צריכים עכשיו להתגרש, הם בניהם אוהבי משה רבנו או שונאי משה רבנו? מה הם? במציאות. שונאי משה רבנו, הוא אויב הכי גדול שלהם. אז יש להם אינטרס גדול לעשות מאומה, הפגנות, איך אתם רואים מה קורה בעולם הערבי, הפגנות, זה, או נהרגים, יורים. אז הם היו צריכים להתחיל לצרוח, לצעוק, שקרן, מאיפה הבאת לנו את השטויות האלה? וכולי, כל מיני דברים, אבל אף אחד לא צייץ. נכון שהם בחו, אבל אף אחד לא עשה מרד. למה? כי כולם שמעו את השם ממנה אותו. אז איזה ברירה יש לי, מה? השם הרגע מינה אותו מול העיניים שלי. מה, אני אצעק? לא, לא. לא שייך. זה הוכחה חזקה מאוד. זה לעולם לא יכול היה להתחיל, אלא אם כן כולם שמעו. בואו ניתן עוד כמה דוגמאות ונסיים. אומר ככה, והודעתם לבניך ולבני בניך. אתה צריך להודיע אותם לבנים שלך ולנכדים שלך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, לא מספיק שאתם תדעו שאתם שמעתם אותי. אתה חייב לספר את זה לילדים שלך ולנכדים, והם יספרו לבנים. להעביר את המסורת הזאת מדור לדור. ואשמיעם את דבריי אשר ילמדו לירא אותי כל הימים. כל הזמן אתה חייב לירא ממני, אנחנו לא חברים מהי סקול. שמעת? אני הבורא ואתה הנברא. אני ביקשתי להתלבש בצניעות, אז תתלבשי בצניעות. ביקשתי לשמור שבת, לטובתך תשמרי שבת. ביקשתי לאכול כשר, לא, אתה לא עושה לי טובה, זה לטובתך. למען יטב לך ולבניך עד עולם כתוב. שואלים הרבה חילונים, איפה כתוב בתורה שיש חיי נצח? נכון? כתוב או לא כתוב? כתוב, למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם. מה זה עד עולם? לנצח. נצח, זה אף פעם לא ייגמר. איפה זה נצח? בעולם הזה זה נצח? אתה חי 70 שנה ונפטר. איפה זה הנצח? הנה פסוק מפורש בתורה שיש נצח. ואיפה כתוב שהשכר זה אחרי שמתים? כתוב להטיבך באחריתך. מה זה להטיבך באחריתך? אני אטיב לך בסוף, תכף נגיע לזה. בינתיים כתוב כאן, את השם, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים. היום אתה מקבל אותי כאלוקים עליך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. מה התמורה שאתה מקבל על זה? אתה לא עושה את זה בחינם, אל תדאג. והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך. מה זה עם סגולה? מי יודע? מה פירוש המילה סגולה? סגול? מה זה סגולה? מסוגל, יפה. מסוגל. יש לך יכולות שאין לעמים אחרים. עם מסוגל. יש לך קשר ישיר אליי. יכולת. אני נותן לך יכולת מיוחדת. זה מה שיהודי יש לו בעולם הזה. כוח שאין אותו לגויים. ומה? השם האמירך להיות לו לעם סגולה, אבל זה בתנאי, זה לא כל אחד. מה? כאשר דיבר לך ולשמור את כל מצוותיו ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה לשם תפארת ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. זאת אומרת, מתי היהודי הוא עם סגולה קדוש מעל הגויים? כאשר, תחזרו לתחילת הפסוק, כאשר הוא שומר ועושה את המצוות בכל לבבו ובכל נפשו, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את אותו אדם והופך אותו למדרגה של עליון על כל העולם. אבל אם הוא סתם חילוני ממוצע, אוכל מה שבא לו, שבת כרגיל, נוסע, טלפונים, הכל, אז מה ההבדל בינו לבין גוי? הוא לא עושה את מה שכתוב כאן. אז לא רק שהוא לא סגולה, מצבו הרבה יותר גרוע מהגוי. למה? הגוי פחות רשע ממנו. רשע לא פירושו רע. רשע פירושו אחד שעובר על חוקי התורה במזיד. יכול להיות אדם טוב לב, נחמד, אהוב, כולם, החברה אוהבת אותו. אדם חכם מאוד, גמר אוניברסיטה, אבל הוא רשע בגלל שהוא עושה עבירות מהתורה במזיד. יודע שאסור וממשיך. הרבה מאיתנו יכולים להיות בקטגוריה הזאת, ואנחנו לא תמיד מרגישים. כן, אז לכן השם אומר, הגוי סך הכל צריך לשמור שבע מצוות. שמר, הוא צדיק. הוא לא צריך לשמור שבת, הוא לא צריך לאכול כשר. אין לו עבירות מין בינו לבין החברה שלו, מותר להם. אבל אתה קדוש, אתה כמוני. אני הבאתי אותך למדרגה שלי. מה אתה הולך לבר כמו איזה כלב שוטה, מזיל ריר, מסתכל שם על הבחורות כמו איזה אחד שבחיים שלו לא ראה משהו. מה זה ההתנהגות הזאת? אתה לא מתבייש? בן שלי ככה מתנהג? אם האבא שלך רב גדול, היית צריך לחשוב 100 פעמים אם לעמוד שם בבר ולעשות עבירות עם הבחורות שם. אז על אחת כמה וכמה שאתה בן של בורא עולם, אתה הנציג שלו בעולם וכך אתה מתנהג, יושב בבר עם הרגליים על השולחן ושותה וויסקי ובירות, זה התכלית של היהודי בעולם, זה אוי לבושה הזאת. למה אנשים מתנהגים ככה? בגלל שאין להם שום יראת שמיים. מי שירא שמיים הוא מתבייש להתנהג ככה. איך אני ארים את הרגליים על השולחן וישתה בירה, או שישחק קלפים בקזינו, פוקר עד הבוקר, ככה מעשן כמו קטר, והקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ואומר, זה הבן שלי, זה עם סגולה זה, מה ההבדל בינו לבין ויני או לאחמד? נכון או לא? אלא אם כן אתם לא מסכימים מה שכתוב בתורה, נגד זה אין לי תשובות. זה מה שכתוב כאן. בואו נראה הלאה, ממש עוד מעט נסיים. הוא אומר ככה, כי תשמע בקול השם אלוקיך, כי זה כאשר, כן? כאשר תשמע בקול השם אלוקיך, כן? ותשמור את המצוות וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה לשוב? התרחקת. תחזור! איך אבא אומר לבן שלו? תחזור! לא, אבא, פישלתי יותר מדי, אני מקרה אבוד. לא, לא, לא. לא, בני היקר, תחזור, תחזור, בסדר, מחכים לך. העיקר תחזור. ככה השם אומר לך, תחזור, תשוב אליי. למה? למה? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך, זה לא רחוק ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא. זה לא קשה כמו שאתה חושב להיות שומר מצוות, זה בכלל לא קשה. שימו לב, זה השם אומר. השם יודע מה הוא מדבר, כן? מה הוא אומר? לא בשמיים היא. לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיינו אותה ונעשנה. לא מעבר לים היא. לאמור מי יעבור אל עבר הים ויקחנה לנו וישמיינו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שומעים? הדבר הזה, איך אומרים באנגלית? Piece of cake. קל מאוד להיות שומר מצוות. ואם זה נאמר לפני 3,300 שנה, שהיה פי אלף יותר קשה מהיום לשמור מצוות, אז היום על אחת כמה וכמה. היום לשמור שבת, מה אתה עושה? חשמל, מכוון כפתורים, נדלק, נחבא. בישול, פלטה חשמלית, שם. מה שאתה אוכל ביום חול, אתה יכול לאכול בשבת. כל דבר, אפילו מעליות של שבת, והרבה יש להם גויה בבית, או שם, נקה, זה וכו'. קיצור, כמעט ואתה לא מרגיש כלום. הדבר היחיד, אתה לא נוסע באוטו, זהו. אבל באמת, כמעט אתה כל אותו דבר. אתה הולך, זה, מה, יושב, יש לך מסגן, הכל. מה הסבל פה? אתה יושן, אוכל, נהנה, שר, מטייל, בא לבית הכנסת, פוגש את החבר'ה, ועל זה יש לך אין סוף של נצח. או שתפסיד את הנצח הזה בגלל שרצית לקנות חליפה במיינסטריט בשבת במול, אז נסעת למול. על זה מפסידים נצח, לא חבל? מה כבר עושים היום החילונים בשבת? הולכים לכדורגל, יש כדורגל גם מוצאי שבת בטלוויזיה. לא שווה בשביל זה להפסיד נצח. מסתובבים עם האישה לאיזה בית קפה, שילכו יום ראשון. מה הם עושים? תנו לי דבר אחד שמצדיק להפסיד חיי נצח. הרי כתוב מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא, יפסיד את החלק שלו, זה לא צחוק. אות איבני וביניכן, זה אות עם בורא עולם, זה האות. אתה לא רוצה לשמור, אין בעיה. אתה הבאת את זה על עצמך, מה אתה רוצה ממני? אגרימנט, הסכם זה בין שני צדדים. הנה, אני מושיט לך את ידי, שבת. לא מעוניין. עזוב אותי. אחר כך הוא בוכה, למה אין לי חלק לעולם הבא? מה זה גזענות? גם אני אמא שלי יהודיה, אז מה? אני גם יהודי, מה זה שייך? נולדת עם כרטיס, אבל בכרטיס יש תנאים, ואתה לא עומד בהם. זה מה שכתוב. הרי מה כתוב על חילול שבת? מי יודע? מה כתוב? מחלליה מות יומת. מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח. ומה ההמשך? ונחרטה הנפש ההיא מישראל, מעמיה. זה כתוב 12 פעמים בכל מיני גרסאות. לא להשאיר שום ספק. פסוק בתורה של הקדוש ברוך הוא, אני קורא את הנשמה הזאת מעם שלי. מי רוצה כזה עונש על הכמה שטויות שהוא עושה בשבת? מי? אז אם זה לא בורות, אז מה בורות? זה לא רשעות. זה גם לא טיפשות. זה חוסר ידיעה. אנשים לא מבינים מה הם מבשלים לעצמם. אם אדם היה יודע מה הוא מבשל לעצמו. למשל, אני אתן לכם דוגמה. כל הבחורות של היום, לא כל, כמעט כל, דואגות מאוד מאוד שהן מתלבשות שהג'ינס ייכנס רבע שעה, שיהיה מאוד מאוד צמוד, או אם זה סמלה, היא לא יכולה ללכת. כל כך היא סובלת, עקבים כאלה, כל הפוזות שלה, וכל מה שיש לה בראש מהבוקר עד הערב, כמה גברים יסתכלו עליי ויגידו איזה חתיכה זאת. זה היום 99% מהבחורות בעולם. אני שואל אתכם שאלה. אם הבחורה הזאת לרגע אחד הייתה רואה כמה עבירות כל שנייה היא מרוויחה, וכמה היא צריכה אחר כך לשלם על כל אחד ואחד מהגברים שמסתכל עליה, ועונשים שאין שיעור לתשאר אותם במילים בכלל, שזה חוסר צניעות, זה הדבר הכי שנוא על הקדוש ברוך הוא. זה נקרא חוטא ומחטיא. לא רק שאתה חוטא בעצמך, אתה גורם לאלפים כל יום לעשות חטאים, ואתה צריך לשלם על כל אחד לחוד, כפול 50 שנה, שהיא מסתובבת ככה, אין סוף לעונשים שלה, אין, זה לא ייגמר לעולם. אז אני שואל, שווה שאיזה גוידו איטלקי יסתכל להגיד לה, וואו, what a beautiful girl, בשביל זה שווה לקבל אין סוף של עונשים לאין סוף של שנים? זה שווה? אז למה הבחורות הולכות ככה? כי הן לא יודעות מה הן מבשלות לעצמם. הכל בורות. הרגע שהיא מבינה מה זה, היא מועסת בזה. היא נגאלת מזה. למה? כי היא רואה כמה זה סנו בעיני השם שאני מסתכלת, מסתובבת ככה. אז היא גם מתחילה לסנוע את זה. גם מתחילה לסנוע. אני מכיר איזו אישה אחת שהייתה עד היום יפה, אבל היא הייתה מאוד יפהפייה, גם כן עם הפוזות האלה וזה. ושהיא חזרה בתשובה עם בעלה, היה לה בגדים, זה אני מדבר לכם לפני כמעט 20 שנה, במעל 20 אלף דולר. הכל דיזיינרים, הכל שמות, חליפות, צמוד, חצאיות קצרות. אז היא שאלה את הרב, מה לעשות עכשיו עם כל זה? לתת את זה לגויות שעובדות בעבודה אצלי? מה אני אעשה? אז הרב אמר לה, מי אמר שלגויות מותר להסתובב ככה? האלוקים שונא זנות בכל מקום, לא רק אצל היהודים. אז מה לעשות, היא אמרה. אז הוא פחד להגיד לה לשרוף את זה, אבל היא הבינה. מה היא עשתה? לקחה שקית עם 20 אלף דולר בגדים, בבניין במנהטן, אתם יודעים, יש את המגירות האלה שפותחים וזורקים את הזבל, זה נופל 20 קומות עד לפח, ככה נפלה שקית לתוך הפח, הם שורפים את זה. יש להם שם מתקן, שורפים את הכל, זרקה ושרפה את הכל. זה אחת כזאת גיבורה גדולה בשמיים. גיבורה גדולה. כמה שנים היא השקיעה בפיגורה וכל השטויות האלה, כל היום מתאמנת וזה. כל זה יש לו רק תכלית אחת. כמה אני יותר מושך את תשומת לב מהגברים ברחוב. וזה לא רק אצל החילוניות, זה גם אצל הדתיות.
מה קשור להתאמן? יכולה להתאמן
להיות... את יכולה מה?
להתאמן.
לא, לא, אני לא מדבר על אחת שהולכת להתאמן לבריאות. אני מדבר שהיא מתאמנת כדי שיהיה לה גוף יותר פיגורה, כדי שתוכל יותר למשוך תשומת לב, כן? על אלה אני מדבר, לא על אלה שעושים לבריאות ורוצים להרגיש טוב ולא להיחנק, כן? מהמאמץ, כן? בכל אופן, ישמעו טוב. אז הנקודה היא שאנשים לא מבינים מה הם עושים. ואנחנו תפקידנו, מי שיודע, להעיר את תשומת ליבם. כי זוכרים מה אמרתי לכם בתורה? מה ההבדל של ירא שמיים? אחד שלא שם לב, לא שהוא רע, הוא פשוט לא שם לב. צריכים להעיר אותו, חביבי תתעורר, אתה עושה טעות חמורה. ועל טעויות משלמים בחיים. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. שומעים? לאהבה את השם, לשמוע בקולו ולדבקה בו, להידבק בהשם, כי הוא חייך. מה זה החיים? לא חמצן, לא אוכל, לא העבודה שלך והמכונית שלך והבית שלך והבריכה שיש לך מאחורה. זה לא חיים. תדבק בהשם כי הוא חייך. אבל יש כאן דבר שלא שמתם לב אליו. כאן כתוב שאם נהיה צדיקים נחיה. אני לא מבין, הגוי שמשתחווה לבודה, הוא לא חי? חילוני עם הגיל באוזן ו50 קעקועים עם קוקו, ככה מסתובב עם החבר שלו בשנקין, הוא לא חי? כל שנייה הוא חי באיסור, אבל הוא חי, לא? עושה כסף, מעצב אופנה, מראים אותו בטלוויזיה, הוא חי, לא? הכלבים לא חיים? הסוסים לא חיים? אבל פה בתורה כתוב... פה בתורה כתוב שמי שישמור מצוותיי יחיה. משמע, מי שלא, לא יחיה. על איזה חיים מדובר? בדיסקים שחילקתי לכם, יש שם הרצאה שנקרא הכנה לחיי הנצח. חייבים לשמוע את ההרצאה הזאת. שם אני מוכיח שכל מקום שבתורה מוזכר המילה חיים, תחיה, תחיו וכולי, מדובר אך ורק על חיי נצח. לא על 20, 30, 50 שנה פה, זה גם הכלבים יש להם, זה לא ביג דיל, כן? אלא אך ורק על חיי נצח. לכן, אדם שמחובר למכשירים, זהו, צמח, קומה, לא יודע, לא יכול לזוז כבר, כמו אריק שרון, 6 שנים מחובר למכשירים. לכאורה, מה עדיף? להשאיר אותו ככה ולבזבז עליו 100 אלף דולר בשנה או 200 אלף דולר בשנה והוא גם סובל? נתק אותו ונגמר, לא? אבל התורה לא מרשה כזה דבר. אם אתה מנתק את האדם 10 שניות לפני שהוא היה צריך למות מוות טבעי, אתה 100% רוצח. בדיוק כמו אחד שירה לילד בראש. בדיוק אותו דבר. מה? אני ריחמתי עליו, עשיתי לו טובה, אתם באים אליי, רוצים להוציא אותי להורג? מה, אתם משווים אותי לאחד ששדד וירה במישהו? או אחד שאני יודע מה, קצר אנשים ממכונת יריעה? מה אתם משווים אותי אליו? אני עשיתי את זה מהומניות. מה התשובה? אין הבדל ביניכם. למה? כי אפילו אתה לוקח 10 שניות מחייו של אדם, אתה כבר רוצח. כי היכולת של האדם, מה הוא יכול לעשות בכל שנייה בחייו, היא אינסופית. מספיק שהאדם מערער 5 שניות, אני מתחרט על כל מעשיי, כבר זה משנה את כל המצב שלו בשמיים. בהירור אחד, פעם אחת אח שלי שבר את היד במונסי, נו, מה נעשה? צריכים ללכת לחדר חירום שם, הולכים לבית חולים, חכים שם, פתאום בא אליי איזה גוי, רבי, רבי, כל אחד שיש לו כובע שחור נהיה רבי ביניהם, אז הוא רץ אליי, רבי, רבי, can you come give a blessing to my father? אומר לי הגוי, מה אני אעשה? אני אגיד לו לא, אז אי אפשר לו להגיד לו לא, אז אני הולך אחריו, ואני נכנס לאיזה חדר, אני רואה זקן בשנות ה-80 לחייו, אני משער, חובר למכשירים מכף רגל ועד ראש, ככה כולו שם, בחדר באמרג'נסי רום. הוא אומר לי כבר כמה ימים ככה וזה ופה ושם. פתאום הוא אומר לי, הגוי, you know I'm Jewish, הוא אומר לי. אז אני אומר לו, Jewish, מבטא של גוי, נראה כמו גוי, לא, אמריקאי לגמרי. מה? אני אומר לו, yes, הוא אומר, yes, he's Jewish and my mother is Jewish. אמרתי, אולי אבא שלו יהודי, אבל בסוף מתברר שהוא יהודי למהדרין. אז באתי לזקן, כי חשבתי שהוא גוי. אז הוא, מה לא הבנת פה? זה משגיר אותי.
אפשר לקרוא לו גוי גם אחרי שהוא
חושב יהודי. אם היינו בארבע עיניים הייתי אומר לך על זה משהו, אבל מול המצלמה לא כדאי. כן, אוקיי, בכל אופן, אז אני בא לזקן הזה, התחלתי ללחוש לו באנגלית דברים באוזן. אמרתי לו, תשמע, אתה עכשיו במצב קריטי, אתה בין שמיים וארץ, תתחרט על כל החטאים שעשית, תבקש סליחה מגד על מה שעשית, זה עכשיו ההזדמנות האחרונה שלך, שלא תפספס את זה. תגיד שאתה מצטער, שאני מתבייש על כל מה שעשית. אני מדבר לו איזה חצי דקה באוזן, פתאום הזקן פתח את העיניים, והבן שלו כמעט התעלף, כי כמה ימים הוא לא פותח את העיניים, הוא חובר למכשירים. פתח הזקן את העיניים, עשה ככה עם העיניים לצד, להסתכל עליי, עשה ככה עם הראש, הזיז קצת את הראש, ראית שהוא מתרגש.